עושים סדר עם הרב אריה מון.
מאזינים יקרים, שבנו אליכם כאן לשעה שנייה עם עושים סדר, והולכת להיות לנו שעה מדהימה עם אורחים יקרים וחשובים, כל אחד בתחומו. ואנחנו כאן נרצה לראות איך אותם אנשים, כל אחד ממקום אחר, מעדה אחר, בא מכיוון שונה, איך נערך לעשיית הסדר אצלו בבית השנה. יהיו כאלה שזה פעם ראשונה שעושים סדר, ואנחנו רוצים לבדוק איך הם נערכים לכך. יש לנו כאן אנשים שיעשו סדר, איך עורכים סדר עם ילדים מהחינוך המיוחד. אנחנו נבדוק קצת מה קורה בחבד, מה קורה בבני עדות תימן, מה קורה אצל החסידויות השונות. בואו נתחיל. מאזינים יקרים, ואיתנו עכשיו איש אחד ומיוחד, באמת איש גדול. מי שמכיר אותו לפני ולפנים יודע שמדובר באיש גדול וצדיק. לילה טוב לאבי ממרן.
שלום הרב מונק, תשאיר משהו קצת להספדים, אתה יודע.
תשמע, אני אומר הכל עכשיו, מי יודע.
אבל לשמוע דברים מהסוג הזה מאיש גדול כמוך, עם כל כך הרבה עשייה ועזרה לזולת, בקנה מידה עולמי ובינלאומי אפילו הייתי אומר, אז בואו נחזיר את הדברים לפרופורציות. קדימה.
אז אנחנו נמצאים, אבי, עם תוכנית שהגינו פה שנקראת עושים סדר. תוכנית שמדברת על כך שישנם היום הרבה מאוד אנשים, השנה, הרבה מאוד אנשים, למעשה אולי רוב האנשים בעולם יעשו את הסדר בתוך ביתם, בתוך משפחתם הגרעינית, ולחלקם הגדול מדובר באנשים שעושים סדר בפעם הראשונה. אז אנחנו פה במסגרת התוכנית הזאת בשלוש שעות מדברים על כל העניין הזה, אבל איתך רציתי לדבר על עניין יחיד ומיוחד. זה משפחות שמתמודדות כל השנה, ובתקופה הזאת בוודאי ההתמודדות היא שבעתיים קשה, עם ילד שהוא בתוך החינוך המיוחד ויש לו צורך מיוחד שאין לילדים אחרים. וכשאנחנו נערכים לליל סדר שהוא ערב יחיד שאי אפשר לפספס אותו, מה ההכנות שמשפחות כאלה נדרשות, או איזה עצות טובות יש לך בכדי שבאמת ליל הסדר יהיה לילה שיבוא כמו שצריך, שהילדים האחרים, שכל חלקי המשפחה יקבלו את מה שהם צריכים לקבל מלילה כזה?
כן, אז קודם כל השאלה היא במקומה, בגלל שלליל הסדר הזה אנחנו מגיעים ההורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים מכל סוגי המגבלויות באשר הם, אנחנו מגיעים הרבה יותר עייפים מכל שנה, הרבה יותר מותשים מכל שנה, וסוף סוף יגיע הלילה הגדול הזה שנקרא ליל הסדר, ולשם אנחנו מגיעים, באמת הרבה מאוד הורים שאני בטוח שגם שומעים ומאזינים עכשיו, אנחנו צפויים להגיע ללילה הזה ממש בקצה, אחרי שכבר נגמרה לנו הסבלנות, נגמרו לנו הכוחות, שלא כמו כל משפחה רגילה שגם היא עובדת קשה לפסח, אלא לנו יש עבודה כפולה, גם לעבוד, לנקות, להכין את הבית לחג הפסח, וגם להתמודד עם ילד מורכב בתוך הבית. ואני אחלק את התשובה לשניים, בין ילדים מורכבים, כלומר ילדים קשים, אני אתן כמה דוגמאות, למשל אוטיסטים בתפקוד נמוך, או למשל ילדים עם בעיות התנהגות קשות בשל כל מיני לקויות אחרות, או ילדים פיגור קשה וכדומה, לבין ילדים בעלי צרכים מיוחדים שיש להם ליקוי כזה או אחר, החל מהפרעות קשב וריכוז, ואז פיגור בינוני, אוטיסטים בתפקוד גבוה, של כל אחד זה עולם ומלואו, זה התמודדות בפני עצמה, זה עולם שלם.
כלומר, אין תשובה אחת כל... נכונה נכון. לכל סוגי המורכבויות.
נכון. יש באמת אולי איזשהו כלל מנחה שהוא נכון וטוב לכולם, ואחר כך הדברים מתפצלים באמת בסוג ההתמודדות. כי יש התמודדות שהיא יותר רגשית, יש התמודדות שהיא בעיקר יותר פיזית.
טכנית.
וההתמודדות הראשונה מתחילה בואו נדבר על זה. לפני ליל הסדר. יושבים ההורים, ואם יש ילדים בוגרים בבית, הם גם צריכים להיות שותפים לשיחה. אנחנו צריכים לדבר על זה, לומר, השנה אנחנו הולכים לעשות ליל סדר אחר ויוצא דופן. בואו קצת נכניס את כל בני הבית לציפיות נכונות, שאנשים לא יאבדו את שלוותם במהלך ליל הסדר עצמו.
זאת אומרת, לעשות ממש התאמת ציפיות עם כל חלקי המשפחה.
עם כל חלקי המשפחה.
בכדי שכשזה יגיע, אנחנו נהיה ערוכים לזה, ולא שזה יפתיע אותנו בלילה שכבר אין לנו הרבה מה לעשות.
אנחנו לא נמצא את שאר הילדים שלנו מאבדים את הסבלנות, לא נמצא את אחד מבני הזוג חסר כוח ועייף ומאבד את הלילה הגדול הזה. בואו קודם כל נדבר על זה ונכין את עצמנו לכך. איך מכינים את עצמנו לזה? מחלקים תפקידים ומשימות. אנחנו קודם כל, כל אדם מכיר את בני ביתו ומכיר גם את ההתמודדות עם הילד שלו ויודע מהם הצמתים הקשים עם הילד. אם זה ילד שלא יכול לשבת יותר מחמש דקות על כיסא, אז אנחנו יודעים שזאת תהיה הבעיה. אם אנחנו יודעים שזה ילד שהופך את כל מה שנמצא על השולחן, אנחנו צריכים להאריך גם לכך. וכולי וכולי, בואו נרשום לעצמנו בראש 4-5 בעיות אפשריות קיצוניות שנתקל בהן בליל הסדר, ונחלק בינינו את התפקידים כדי להימנע מהגעה לאותם צמתים. כי הרי הילד יהפוך את כל השולחן, הלך ליל הסדר לכולם.
ברור.
אבל אם אנחנו מראש נתארגן ונאמר, אנחנו נכין עוד שולחן בחדר, במטבח, אני לא נכנס פה כל אחד לבית שלו, עוד שולחן קטן שנשים שם צלחת, כוס, שתייה ועוד איזה משהו, שזה לילד הזה וכל פעם, כל רבע שעה, מישהו אחר יישב איתו שם, פתרנו 20 בעיות.
זאת אומרת, מה שאתה מציע למעשה זה שהוא יוכל להיות בסמוך אלינו, אבל לא על השולחן שכל האנשים נמצאים.
עם תורנות שמישהו אחראי עליו, לא תורנות ארוכה, תורנות של רבע שעה.
כן, שלא להפסיד. שלא להפסיד מדי הרבה.
גם שהתורן לא ירגיש שהוא עשה משהו חריג, שכולם נהנו והוא לא. שכולם קיבלו והוא לא. שכולם שתו והוא לא.
כן.
וכולי.
ברור.
זה הדבר המשמעותי ביותר שיכול קודם כל לעזור לילדים מורכבים. דבר נוסף שאנחנו צריכים, ואני עכשיו רוצה לדבר באופן יותר כללי גם לילדים שנמצאים בתפקודים יותר טובים, נקרא לזה ככה, בתפקוד גבוה או דברים מהסוג הזה. אני רוצה עכשיו לדבר על כלל הילדים ועל בעיות נוספות ואיך אנחנו מתמודדים איתם. בעצם החוויה הכי קשה שאנחנו חווים עם ילד כזה בבית היא לאחים ולאחיות שלו, הרבה יותר מאשר להורים. להורה, לנו יש את חובת האחריות, זה הילד שלנו, אנחנו נושאים בנטל, אנחנו קודם כל חייבים להתרכז בכל מציאת פתרון שאנחנו נערכים לקראת ליל הסדר, להתרכז בשאר האחים והאחיות, הם לא אמורים לשלם את המחיר הזה. נכון שמשלמים מחיר, הם עברו חודש מאוד קשה עם הילד הזה בבית, הם שילמו וישלמו מחירים כל החיים סביב העניין הזה, אבל לפחות נעשה את המקסימום האפשרי, שבארבע, חמש, שש, שבע שעות של ליל הסדר, הם ישלמו את המינימום מחיר. ולכן, אני בכל מקרה ככה נוהג, ואולי אני ממליץ את זה לאחרים, לעשות איזושהי העצמה במהלך ליל הסדר עצמו, לשאר הילדים. כלומר, שהם ירגישו שיש מס ערך מוסף בזה שהם נרתמים לטובת אח שלהם.
כן.
זה אומר מתנות נוספות מלבד האפיקומן. זה אומר שיחה על גודל השליחות
שיש למשפחה שלנו.
של משפחה שלנו, דווקא בליל הסדר. דווקא בליל הסדר. ואיפה המקום לעשות את זה? וכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כשאנחנו נפתחים לעניין הזה של כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, וכל ילד מצייר בעוניו את הרשע ואת החכם, ומי זה שאינו יודע לשאול? זה תינוק? לא, יכול להיות שאינו יודע לשאול גם בגיל 17. לאף משפחה אין כזה ילד סביב השולחן. רק לנו יש את הילד הזה הרביעי.
אני נוהג לומר, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, במשפחה שלנו, שיהיה לנו ילד כזה.
זאת אומרת שאנחנו מהמובחרים. מה הקדם מצווה אותנו לעשות עם מי שאינו יודע לשאול?
את פתח לו.
החובה היא שלנו. את פתח לו. אנחנו צריכים לקחת את האחריות. ולכן אנחנו לאורך כל הסדר הזה, ולשמחתנו הטקסט הזה מגיע די בתחילת ההגדה, אנחנו צריכים כל ליל הסדר הזה לחשוב איך פותחים לו, איך עוזרים לו. זה לאו דווקא בלספר לו את האגדה. לעזור לו זה גם לדאוג שהוא יוכל לשבת באיזה פינה, שיוכל להתעסק במשהו. והעצה השלישית, הכנה תעסוקה. רוב הילדים בעלי צרכים מיוחדים, הקושי איתם מגיע בשנייה הראשונה שהם משתעממים. כן. ילד מאוד מאוד קשה ומורכב שמשתמש באייפד, לפחות על פי כל גדולי ישראל שאני שאלתי אותם, וכל אחד ישאל את רבותיו, יש יותר כמובן שהילד עצמו, בחדר שלו, יעשה מה שהוא רוצה.
הוא בוודאי לא מחויב בשום דבר.
הוא לא מחויב בשום דבר, וכמובן שמי שיש לו כזה ילד יודע כבר, כל בני הבית מוטרחים איך מתנהגים בשבת, ולא נוגעים, והילדים יודעים שזה רק שלו, ואסור, ולנו יש מצוות, ולא אין מצוות, אבל אם עדיין לא, זה הזמן לעשות את זה. כי זה לא סעודת שבת של שעה. זה לא משהו ש... זה ליל הסדר. יש תהליך שקורה בתוך ליל הסדר. ולכן להכין תעסוקה. ואם הוא אוהב איזשהו משחק מסוים או דברים מסוימים, נדאג שזה יהיה כל הזמן בקרבת מקום, נדאג שזה יהיה נקי לפסח, נדאג שזה יהיה לידינו, שזה לא יהיה באיזה ארון, לא יודע, כי סידרנו את הבית לפסח, ובליל הסדר נגיד, חבל שלא שמרנו לו את א' ב' ג'. להכין תעסוקה גם לבייביסיטר שלו. כלומר, אם עשינו תורנות ויש עוד שלושה אחים ואחיות, עוד חמישה, עוד שמונה,
שגם להם יהיה תעסוקה.
שגם להם תהיה תעסוקה בזמן שהם איתו נמצאים בבייביסיטר.
כן.
וזה יכול להיות תעסוקה שחושבים עליה מראש, שהיא מאוד מאתגרת ומעניינת, וכל אחד מחכה כבר מתי יגיע התור שלו להיות בבייביסיטר.
יפה.
ועוד שלל לדברים מהסוג הזה. הדבר הכי חשוב, וזה לכלל ההורים, רבותיי, חלק מהאתגר הגדול בלקחת נשמה כזו, ולהיות, לקחת עליה חסות, ולקבל אותה בפיקדון, המחיר הכי כבד בסוף מגיע באירועים המשפחתיים, בארוחות המשפחתיות, בצמתים המרכזיים האלה. ואם עושים על זה הכנה נפשית מראש, הכנה נפשית כל אחד עם עצמו, כל אמא עם עצמה, כל אבא עם עצמו, ומגיע לליל הסדר אחרי ההכנה הפנימית הזאת שהוא אומר לעצמו, ייתכן ואני לא ייהנה כמו שאני מצפה.
כן, זה התאום של הציפיות
מהערב הזה. זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב. כולם יהיו רגועים, אם הם יהיו מוכנים לזה שהולך להיות לא רגוע.
טוב, תשמע, אבי, כמובן שבעל ניסיון כמוך, דיברת על שלוש עצות מזהב. עצה ראשונה זה הכנה, שבו עם המשפחה, תכינו, תעשו התאמה ציפיות, מה הולך להיות. הדבר השני, דיברת על העצמה, על פרסים, על חיזוקים חיוביים לשאר בני המשפחה שמתמודדים עם העניין הזה. והדבר השלישי, דיברת על נושא של מציאת תעסוקה, או לא מציאת, אלא הכנה של תעסוקה, גם לילד בדברים שהוא רגיל אליהם, שזה יכול להיות גם, כמו שאתה אומר, בכל שבת, ודאי בשבתות הקיץ הארוכות, ההורים יודעים מה התעסוקה שילד מוכן לה. ועכשיו אני הייתי מבקש ממך, אבי, לסיום. תאר לנו את ליל הסדר שלך, בבית, בפן מבחינת המנהגים. יש לכם איזשהו מנהג מבית אבא, איזה ככה משהו מעניין שאתם עושים אותו בצורה שונה בעניין של והגדת לבנך?
כן, יש את, אנחנו מבני עדה מרוקאית, ויש מנהג קדום קדום שמקורותיו בהררי קודש. בבהילו יצאו אבותינו ממצרים, זה ככה בתרגום, זה במהירות, בבהילות יצאו אבותינו ממצרים, ושמגיעים לקטע הזה, אז כל משפחה מרוקאית כבר יודעת, אנחנו לוקחים את הקערה ומסובבים על ראשם של כל המסובים, ועושים את זה ככה במהירות, ראש הסדר, הסבא, האבא, או מי שמנהל את הסדר, עושה את זה ככה במהירות, וכל הילדים רואים איך הוא רץ, ומסובב את זה מהר, וכולם ככה מסתכלים
על... כל קערת ליל הסדר, כאילו, אתה יודע, אני בא מאזור אחר בעולם, והמנהגים שלנו הם מנהגים של יקים, אבל אתה אומר ש... לוקחים את כל הקערה עם המצות,
כל הקערה כאילו זה את כל... בסדר. כמו שעושים כפרות ומסובבים על הראש,
כן.
אז ככה לוקח ראש הסעודה, יש שנוהגים לעשות את זה על כל המסובים גם ביחד, כלומר עושה סיבוב סביב השולחן,
מעל כל אחד.
ומעביר את זה על הראשים, כן? ויש כאלה שעושים את זה על כל אחד בנפרד, אבל כל הרעיון זה עושים את זה באיזשהו חיצה כזאת, או בניסיון כזה, להראות את המהירות,
את הבהלה בחיפזון.
כן, את החיפזון שיצאו אבותינו ככה ממצרים. זה מנהג מאוד מאוד נפוץ וידוע בקרב המרוקאים. יש עוד כל מיני דברים מאוד מעניינים, אבל הם כבר קשורים בעיקר למה אוכלים ואיך עושים כל דבר. אני לא ילעה את המאזינים. הדבר הכי משמעותי אצלנו זה שאנחנו לא אומרים וורטים באגדה ולא מתפלפלים באגדה.
כן,
אנחנו עושים... קוראים את האגדה במנגינה מיוחדת עד שמגיעים לשולחן עורך, ואז נוטלים את ידינו, יושבים לאכול את הסעודה, ושם יש פתאום הרבה הרבה זמן לשבת ולחזור על האגדה ולומר כל אחד מה שיש לו לומר. ופתאום הכל בניחות, אף אחד לא רעב, אף אחד לא עצבני, יש מספיק לכולם, וככה גם מאוד מרוכזים בטקסט של האגדה, במילה מילה, במה אומרים. כמובן שעוצרים פה ושם להסברים, לילדים, מה זאת המילה הזו.
אבל בעיקר אני מעריך שכמו אצל רוב מה שבני ספרד עושים גם בתפילה בבית הכנסת, שהכל נאמר ביחד. אני מעריך שאתם עושים קידוש ביחד?
הכל ביחד. בוודאי, 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 זה ברור, הכל נאמר ביחד, יש מנגינה מיוחדת שכולם אומרים, יש קטעים מסוימים שעושים חלוקה שכל אחד אומר משפט, כל אחד אומר פסוק,
כן.
בתורו, וככה כולם מעורבים, וזהו, ראש הסדר, מי שמנהל את הסדר, והפעם אנחנו נעשה את זה פעם ראשונה אצלנו בבית לבד.
אתה פעם ראשונה הולך לערוך סדר?
לא מדויק, אבל פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה רק המשפחה הגרעינית שלנו.
וואו.
אני והילדים שלי.
כן, טוב, אתה תהיה, איך אומרים, זה צרת רבים נחמת שוטים, אבל באמת ברבים מן הבתים בעולם זה יהיה כך. אני יכול לומר לך שגם אצלנו, שאבי שיחיה יהודי מבוגר שהיה אמור לעשות אצלנו את הסדר, ואצלנו הסדר זה באמת גם עניין גדול. בשעה הראשונה דיברנו על העניין הזה, איך שהוא יושב כמלך בגדוד, ממש בראש השולחן, עם קיטל וכיפה לבנה, ומנהיג את הסדר.
אבל האם הצלחת, הרב מונק, למצוא את היתרון שדווקא השנה יש לנו בעקבות המצב? לכאורה אנחנו ככה בליל הסדר על רבע, על חצי, כן, איזשהו חיסרון. מה היתרון אבל בזה? למה, מה אנחנו יכולים להפיק דווקא השנה שאנחנו לא יכולים להפיק כל שנה?
אתה יודע, אם אתה שואל, בטח יש לך תשובה טובה מאוד. לי יש כמה תשובות שלי, אבל בטח יש לך תשובה.
תשומת לב לכל אחד. פתאום אין 20 איש סביב השולחן. ופתאום יש זמן ארוך לתת תשומת לב לכל ילד, לכל ילדה, קטן כגדול. וזה משהו שכמעט כל שנה קשה לעשות אותו, שיש כמה משפחות ביחד. והמולה, וצעקורות, ושירים, והוא אומר את הוורד שלו, והוא אומר...
וכל אחד רוצה להשמיע את עצמו, ופה אתה אומר...
רוצה להשמיע את עצמו, פה פתאום יש מלא זמן לכל ילד, זמן מסך לכל ילד וילד.
מדהים, מדהים.
וזה היתרון שצריך לנצל אותו השנה.
בדיוק.
אם כבר אנחנו לבד, בואו נעשה את זה כמו שצריך.
בדיוק, כן, זאת נקודה מאוד 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 חשובה ויפה, ובמיוחד היום שאנחנו ביום ראשון אומרים את זה, יש לאנשים זמן עוד להתארגן עד יום רביעי בערב בעזרת השם. נצלו את הרגע, נצלו את השנה הזאת שכל אחד בביתו, תנו את היחס לילדים, תכינו את זה מראש, כמו שדיברת, ובעזרת השם, אני חושב שבסוף היום, אם אנחנו נוכל לדבר ככה אחרי ליל הסדר, אני חושב שהרבה משפחות יגידו שליל סדר כמו השנה לא היה להם.
אכן כן, אבל המאתגר הוא בעיקר לזוגות צעירים, שיהיו לבד.
קשישים
שיהיו לבד.
אנשים שנמצאים בבידוד.
וזה אני כבר משאיר לך רב מון, כי כן. מהניסיון הרב שיש לך איך להפוך את אותה בדידות במרכאות למשהו מעצים, רוחני, חווייתי, כי גם מי שיהיה בסוף לבד לבד בליל הסדר, ידע שהקדוש ברוך הוא איתו יושב לידו בשולחן.
תמיד איתנו.
ובקשה הוא והמלך. מול אליהו הנביא. כן.
לגמרי.
בואו לדמיין את זה, נעצום עיניים ולדמיין שזה קורה, זה יהיה אחד מהדברים הגדולים ביותר של ליל הסדר הזה.
כן, אני חושב שכתוב משהו גם בזוהר בעניין הזה שבליל הסדר, קרובי המשפחה של האדם שנמצאים בשמיים, זאת אומרת מי שסבותיו,
כן, נפטרים,
באים ויושבים איתו בליל הסדר, אז בוודאי שלא נהיה לבד. אבי ממרן, תודה רבה על העיצות המחכימות שנתת לנו. אני מאמין שהמאזינים הרבים מודים לך ומאחלים לך שיהיה לך, לבני משפחתך ולכל עם ישראל, חג כשר ושמח מאוד.
אמן ואמן, תודה רבה גם לך הרב מונק, שנזכה לצאת ידי חובת והגדת לפנך, גם אם אנחנו רק יכולים להגיד לו, מבלי שאנחנו מבינים אם הוא קיבל את הדברים.
אמן.
בהצלחה רבה.
כל טוב. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד מיד שווים לעושים סדר.
עכשיו איתכם, עושים סדר, עם הרב אריה מונק. בחסות מעיין 2000, רשת מעיין 2, הסל המשתלם. מחר, תוכנית מיוחדת על ההתמודדות וההשלכות הכלכליות בתקופה הזו, בהשתתפות יושב ראש קבוצת בסדנו, ברוך אליעזר גרוס, ובהגשת אשר גרייבר. מחר, כאן בכל חי. חולצות לחג ללא גיוץ עד פתח הבית. אקסוס, כוכבית 8319, כוכבית 8319. מנקים לחג? אל תשחקו בגז, שמרו על כללי בטיחות. היזהרו ככל האפשר בעת הזזת הקיריים. אין לנתק את צינור הגומי המחבר בין הקיריים לברז הגז. ואם קניתם קיריים חדשות, אל תתקינו אותן בעצמכם. ירשו מספק הקיריים התקנה בידי טכנאי מוסמך. זכרו, דליפת הגז שקטה, אך מסוכנת. למידע נוסף, ייכנסו לאתר energy.gov.il. חג שמח ממשרד האנרגיה. הביטוח הלאומי משלם מענק הסתגלות לאזרחים בני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו לחל"ת לאחר 1 במרס. המענק ישולם לחודשים מרס ואפריל. סכום המענק 1,000 עד 4,000 שקלים על פי ההכנסה מפנסיה. אל תבזבזו זמן יקר. פנו ישירות לביטוח הלאומי. למידע על תנאי הזכאות למענק ולהגשת בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או יתקשרו למוקד הטלפוני כוכבית 6050. נלחמים בנגיף קורונה. יחד ננצח.
שלום, כאן ראש עיריית ירושלים, משה לאון. השנה במהלך ליל הסדר, בחול המועד פסח, הנכם מתבקשים להקפיד על הנחיות משרד הבריאות. מתפללים בבית ביחידות, לא יוצאים לביקורים, לא מארחים, ומבלים את החג בחיק המשפחה הגרעינית בלבד. המוקד העירוני 106 תוגבר, ואנחנו ערוכים לסייע לכם בכל עניין. חג פסח כשר, שמח ובריא.
מה נשתנה הלילה הזה?
לא נוסעים להתארח, לא יוצאים מהבית, לא מטיילים עם הילדים ולא מסכנים את עצמנו. בעקבות מצב החירום וסכנת ההידבקות בנגיף קורונה, יש להתארגן לעריכת ליל הסדר כל אחד בביתו. חובה לשמור על ההורים והמבוגרים וחלילה מלסכן אותם בהגעה לביתם. יהודים יקרים, שימו לב שלא תצא מצווה הבאה בעבירה. הפסח, נשארים בבית, נשארים בחיים. מגיש משרד הבריאות.
להצלת המצב השתתפו בספרי תהילים בשלוחה 6.
קו הליכות בית מרן, כוכבית 5293. קו הליכות בית מרן, כוכבית 5293.
מנקים את הבית? כואבות לכם רגליים? רק במרכז הספות, קורסת רקליינר ב-499 שקלים. מרכז הספות, כוכבית 6631.
אופנת קידישיק ואופנת מלאנש, עכשיו עד הבית. כנסו לאתר מקובל בכתובת mikobel.com. הזמינו פריטים מהקולקציות שלנו ונגיע עד אליכם הביתה. השירות כפוף להנחיות הממשלה ובכפוף לתקנון האתר.
גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בחשרות לפסח. אין על פרי.
את הביגוד לחג קונים באקסוס ועד פתח הבית. אקסוס, כוכבית 8319, כוכבית 8319.
לאור המצב, כל חי וארגון קרמי העיר קוראים לציבור להירתם למיזם קמחא דפסחא הייחודי ולהעביר מוצרים כשרים לפסח שימסרו למשפחות נזקקות. חייגו עכשיו למוקד 1-700-700-107 והמתנדבים שלנו יגיעו עליכם לאסוף את המוצרים בצורה בטוחה ומוגנת ויעבירו אותם למשפחות.
בירושלים, בני ברק ומודיעין אלית. ערבים זה לזה, מחייגים עכשיו ומעבירים מוצרים למשפחות שאין להן. 1-700-700-107. תזכו למצוות. בחסות רשת מעיין 2000, הסל המשתלם. עכשיו איתכם, עושים סדר עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, ואיתנו ידידינו החבדי אפרים קמיסר. ערב טוב לך.
ערב טוב הרב מונק. הרבה מאוד פעמים אני ככה בורח מזה שיציגו אותי כחבדניק, כי אבל לא היום... תמיד אני צריך להיות מוצר כחבדניק.
בוא אני אומר לך למה.
במקרה היום... הזה, במקרה הזה, אני זורם איתך לגמרי, היום אני פה על תקן החבדניק.
כן, אז בוא אני אגיד למה אתה פה על תקן החבדניק, ומה אנחנו עושים היום. היום אנחנו נמצאים בתוכנית שנקראת עושים סדר, ואנחנו ככה רוצים לתת את ליל הסדר, שפעם היה נהוג שמשפחות יושבים אחד עם השני, וככה בקהילות רבות גם מזמינים האחד את השני, והנה השנה נכפתה עלינו שגרה אחרת לגמרי. ואנחנו מנסים פה בתוכנית עושים סדר עם כל קהילה וקהילה, כך לראות את הדברים המיוחדים שלה. אז ידוע שבחבד זו קהילה שחג הפסח הוא חג מאוד 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 משמעותי. רבים מכירים רק את נושא החומרות המאוד רבות שיש בחבד, כמו קילוף כל הירקות ובישול כל הדברים לפני פסח, ושלא אוכלים אחד אצל השני, ושלא אוכלים מכלי שנפל על הרצפה, ועוד ועוד ועוד, הרבה מאוד מנהגים מאוד יפים, שאגב, לא רק בחבד, גם אצל היקים, ככה די קרוב. ואיתך הייתי רוצה לדבר, אפרים, איך השנה אתם בקהילת חבד מתמודדים עם דבר אחד שזה החומרות של זה, נדבר עוד רגע, אבל עם הדבר היותר קשה לדעתי. בפסח, בחבד ידוע שהאוכל הוא לא העיקר, והמשקה הוא לא העיקר, העיקר הוא הביחד. והשנה גם את הביחד הזה כמעט ולא יהיה לנו.
נכון, וזו שנה מאוד מאוד שונה, בפרט שבכובע השני שכנראה היה לי בעידן הקודם שלפני הקורונה, כמנהל משרד נסיעות, אז פסח היה מתחיל אצלנו מאוד מאוד מוקדם, עם כל ההכנות של כל מי שצריך להיות איפה שהוא צריך להיות בפסח, בשביל האירועים הגדולים האלה, לילות הסדר ההמוניים של חב"ד. וזה מאוד שונה, מאוד מאוד שונה, כי את כולם כבר סידרנו. זאת אומרת, בימים אלו סיימנו לבטל את הכרטיסים מאותם התכנסויות, כי אנשים לא התכנסו יחד. מאוד מאוד מוזר לדבר עם שלוחי חב"ד בעולם, ולהבין ששלוחים שישבו שנה שעברה עם 2,000 איש בליל הסדר,
וואו.
הולכים לשבת השנה
עם האישה והילדים.
10 אנשים. ממש כאילו, זה לא נתפס. זה פשוט לא נתפס. זה לא נתפס כשאתה מקבל ואתה רואה שהשלוחים של חב"ד בנפאל, הרב חזקי וחני ליפשיץ שכולם מכירים, שכל שנה לפני פסח אנחנו כל עם ישראל מתפלל שהקונטיינר שם יגיע בשלום כדי שיהיה להם את הכל. שנה הם מעדכנים, הקונטיינר הגיע, אבל אתם צריכים לעזוב את נפאל. אל תישארו.
כן, זה לא נתפס. אז איך באמת בחב"ד נערכים? קודם כל, אתה יודע, אפילו מהמקום שלי, כאדם שעוסק בנפש כל השנה, איך נפשית נערכים למציאות הזאת, שלילות הסדר המאוד, כמו שאת אומר, המוניים בבתי חב"ד בעולם, שזה משהו אירועי, אין דברים כאלה, כן? ופתאום השלוחים יושבים עם עצמם, הכל שומם. איך איזה תוכנית מגירה יש בחב"ד לאירוע כזה, או שאין?
יש תוכנית סדורה ומסודרת, קוראים לה משיח. זאת אומרת, אנחנו כולנו בהרגשה שעוד שנייה השופט מוציא את המשרוקית, שורק לסיום, ויאללה.
אוי, הלוואי.
נגמר המשחק.
אוי, הלוואי, הלוואי.
אבל זו האמונה, זו האמונה. כי כשאתה מדבר על החבדניקים, אז אנחנו חיים ככה תמיד. אנחנו חיים ככה תמיד, ואנחנו אנשים נורמליים. בוא, אתה לא מכיר אותי כי יהודי משוגע.
לגמרי לא. ההסתכלות שלי דרך אגב על חסידי חב"ד, אני הייתי בהרבה מאוד מקומות בעולם, הרבה מאוד, ואני יכול לומר לך שבמקרים רבים יש לי הכרת הטוב עצומה לחב"ד, בכל מקום בית חב"ד, קודם כל יש לך תפילות, יש לך איפשהו לאכול, יש לך איפשהו להרגיש חמימות יהודית, וזה לא חשוב באיזה מקומות מוזרים הייתי בעולם, אז יש לי הכרת הטוב, ולכן אני שואל כמה באמת האמונה הזאת היא, שכל השנה מלווה אותנו, ועכשיו אבל צריך לפרוע את השטר של האמונה הזאת, כמה כרגע זה מוכיח את עצמו? כמה קל לכם, כמה קשה לכם? איך אתם נערכים לזה?
ביג טיים. דבר ראשון, זו האמונה שמחזקת אותנו שאנחנו יודעים. והרבי, אנחנו כבר 25 שנה מאז ג' בתמוז תפשין ונד', כבר 25 שנה לא רואים, לא שומעים את הרבי, אבל המסרים כבר היו אז, שאתה שואל איך כוח האמונה שלנו, אז תלך אחורה, ותשאל אז, כשהרבי אומר, הנה, הנה, משיח בא. אנחנו חיים ככה בידיעה, אנחנו חיים, כל המעשים שלנו, כל הפעולות שלנו, זאת אומרת, כשאנחנו מקבצים את כל היהודים אלינו לסדר, בכל מקום בעולם, אנחנו יודעים שזה שלב של גאולה. כשאנחנו אומרים להם, צאו מנפל ותחזרו לארץ, אנחנו יודעים שזה גם שלב של גאולה. כי ככה זה עובד, ככה זה עובד, ככה אנחנו בנויים, אנחנו תמיד בנויים בסיסטם של אמונה. כשאני כותב צ'קים 12 חודשים קדימה, יש לי גיחוך.
אתה אומר, מי יודע?
מה, אני אומר, מה אתה עכשיו כותב צ'קים כל כך קדימה? עכשיו כל העולם, מה שאני אומר עכשיו, כל העולם מרגיש בהם אלו, כי מי כותב צ'קים עכשיו קדימה, כאילו, איפה נהיה?
אתה מדבר על 12 חודשים? מישהו יודע מה יהיה עוד שבועיים? אתה יודע שלפני שבועיים ושלושה, כשדיברנו פה ברדיו גם בתוכניות שלי ובתוכניות אחרות, על מה הולך להיות פה, אנשים גיחכו, אנשים אמרו לי, אתה בפאניקה, ואמרתי להם, אני לא אדם של פאניקה, אני אדם של קור רוח, אבל אני רואה את המודלים בעולם מה קורה, וזה גם יגיע לפה. אז כשאתה מדבר על 12 חודש, עכשיו מדברים על האם אחרי פסח יחזרו לשגרה כן או לא, מדברים הכי קרוב שאפשר. אז איך בכל זאת אתם נפשית, אפילו אתה, איך אתה נראה? אתה היית בטח רגיל לשבת בסדרים של 400 ו-1,000 אנשים, נכון?
בבחרות, כמובן, הייתי אפילו פעמיים בליל הסדר הגדול בעולם שם בקטמנדו בנפאל, שזה משהו אדיר, כי אתה יושב ומתקבץ עם כל עם ישראל. שנה שעברה זכיתי להיות בפאפוס, בקפריסין. שוב, אני אדגיש, כמו שאמרת, לא פסח מחוץ לבית, לא. אנחנו לא אוכלים כלום בפסח, ולא אוכלים מחוץ לבית. עשינו לנו בית מחוץ לבית. פשוט לקחנו שם בית, כל האוכל, הכל בישלנו אנחנו. הרי המתכונים של חב"ד, מה שמיוחד בהם, זה מה אתה מכניס קודם לסיר, את הגזר או את התפוח אדמה.
כן, כי הרי תבלינים אין.
הכנסת הגזר, התבשיל יוצא ככה, הכנסת הכל עם את התפוח אדמה, הוא יוצא אחרת.
נכון, הרי אין לכם תבלינים בכלל, נכון?
אין לנו שום דבר.
גם לא מלח?
אין לנו שום דבר. זה הגאווה שלנו בפסח, ואנחנו שומרים על החומות. אני אומר לאנשים, שהשבוע הזה של פסח, שאנחנו החבדניקים ממש נופלים על השכל מבחינת האוכל, זה השבוע שבו הנפש החסידית שלי נמצאת בטעינה. היא פשוט בקיר, בשטקר, מקבלת שבוע של בטריה, ואם בשבוע הזה אני הקפדתי כל כך, והמוצרים הם בדת צדה חרדית, יש כל כך הרבה דברים בחוץ, והם קשרים למאדרין. אבל הנפש החסידית שלי לוקחת אותי אחורה ואומרת, שבוע הזה, גזר, תפוח אדמה, ביצה, זה בגלל הגדרה חסידית, בגלל החמרה חסידית, זה נותן לי את הכוח לכל ההנהגה החסידית של כל השנה. שים את הטלפון שלך שבוע בהתענה, ותקבל את הכוח. ככה אני רואה את זה. אז גם בלילות הסדר הגדולים בעולם, צריך לדעת שכשאנחנו אומרים שהחבניקים ישבו לבד, החבניקים יושבים לבד אחרי ליל הסדר הגדול. כשמסתיים ליל הסדר ההמוני, של 2,000 איש, אז היינו עסוקים בלהפעיל אנשים, ולדאוג שהם אוכלים את הכזית, ואת כל השיעורים הנכונים, אבל אנחנו גם רוצים את הליל הסדר האינטימי של הילדים שלנו, והגעת לבנך שלנו, אני זוכר שזה היה בנפאל ומקומות אחרים, ישבנו לעשות ליל סדר נוסף, התיישבנו ב-11-12 בלילה, והתחלנו מההתחלה. זאת אומרת, זה אף פעם לא בא על חשבון הליל הסדר הפרטי והתחושות שאנחנו רוצים ככה. אז גם השנה זה תוכנן להיות ככה, ולאט לאט ראינו איך שזה הולך ומתדרדר, וזה לא יקרה ולא יקרה, ואז הטיסות בוטלו, ואז כל הבתי נופש הכל נסגר ואי אפשר. זאת תהיה שנה אחרת. שנה של
בית. היא שנה אחרת כבר. אתה יודע, בקשר, קודם כל היא שנה אחרת כבר, אנחנו חשים את זה, אבל מה שאתה אומר, שלמעשה זה לא שבעבר היית בסדר המוני ולא בסדר ביתי, אלא היו שניהם, היה גם את הסדר ההמוני לזכות את עם ישראל, ולאחר מכן את הסדר בתוך המשפחה הגרעינית, ואת אומר, השנה יהיה רק את המשפחה הגרעינית, כי זה רצון השם, כי אם הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לקבל פני משיח בדרך הזאת, וזה מה שאנחנו צריכים לעבור, ואתה אומר שככל שאנחנו מתחזקים באמונה כל השנה, אז עכשיו, בזמנים הקשים, זאת התרופה שלנו.
בית חב"ד בבנקוק ממשיך לשלם את ה-15,000 דולר שכירות שלו כל חודש, גם כשאין את ליל הסדר. כנ"ל בית חב"ד באמסטרדם, כנ"ל בית חב"ד בוושינגטון. רק בזכות האמונה, אוקיי? זאת אומרת, אל המבצעים השנתיים הגדולים, שבשבילם השלוחים עמלים כל השנה, והם בקשר עם אנשים כל השנה, כדי שיוכלו להגיע לפיק הזה של ליל הסדר, ולחבר אותם לשרשרת ולהגעת למנחה הקלאסי. אתה מדבר על הקשיים, הקשיים הם לא נורמליים. הקשיים הם מעבר להשגה של בן אנוש, ולכן גם אנחנו לא צריכים לטפל בהם, כי הם מעבר להשגה של בן אנוש. אי אפשר להבין את זה.
כי בין כה וכה אין לנו הרבה מה לעשות. אתה יודע, אחד הדברים הכי דומיננטיים שרואים פה בכל העולם, ודיברנו על זה גם הרבה, ועוד נדבר הרבה, אני טוען שכל התקופה הזאת, אנחנו עדיין לא יכולים, בגלל שאנחנו ממש שורדים את השינוי, אנחנו לא יכולים להתבונן מעוף הציפור ולראות את התקופה. אבל המציאות הזאת היא שהקדוש ברוך הוא מראה לכל יושבי תבל, רבותיי, אני מנהיג פה את העסק, אני אשבית את כל המטוסים, אני אגרום למאות אלפי טייסים ודיילים ודיילות להיות מחוסרי פרנסה.
ואפריים כמיסר אחד.
ואפריים כמיסר אחד, הקדוש ברוך הוא ישפיע לך שפע גדול בעזרת השם ממקום אחר. והקדוש ברוך הוא מראה אני שולט פה בכל פיפס, וזה דבר שבחג האמונה כל כך צריך להדגיש אותו, ובתוך הבדה הנרטיב הזה הוא כל כך חזק, שזה פשוט מדהים לראות כמו שאתה אומר, במילים שלך, ואתה יודע, ניכרים דברי אמת שהאמונה שלך, כי אתה גם בסך הכל בסוף היום גם אחד שכנראה מטה לחמו הצטמצם, לא נגיד נשבר חס וחלילה, כן? ועם מילים כאלה של אמונה, זה מילים מחזקות, ואני חושב שזה צריך לחזק כל אחד מהמאזינים שלנו, ולא חשוב אם הוא משתייך לקבוצה כזאת או אחרת. בואו תראו מה כוח של אמונה יכול לעשות לבן אדם.
מדהים, לשמוע את זה, כשאתה מתאר את זה במילים הנפלאות שלך, זה מחזק עוד יותר אותי. וכמו שאתה אומר, ואמרת מקודם להרגיש את הרגע, אני ביקשתי עם הילדים ביחד בארוחת ערב, הרי יוצא פה כולם, בהתחלה דיברנו לפני חודש, כשהמשפחה שלנו נכנסה לבידוד, הרב מונק, ודיברנו עם משפחתיים, היום זה כבר שייך לכולם. אבל כן לחוות את הרגע. כשאתה מחכה לאיזושהי חבילה, והיא לא מגיעה, והשליח לא מגיע, והוא לא מגיע וזה, וכשזה כן מגיע, אתה מבין את הסיבה למה זה יתעכב ולמה זה יתאחר, ואתה אומר, בא, איך לא הבנת את זה בדרך? איך לא הבנת את זה באותו רגע? ואני כן מקפיד עם אשתי ועם הילדים ביחד, ועשינו את זה היום, כשישבנו יחד ואכלנו, תעצמו רגע את העיניים ותחוו את הרגע הזה. כי כשאנחנו נסתכל על הרגע הזה אחר כך, נשאל את עצמנו, כמו שאמרת, אבל איך לא הבנתם שזה שלב, שזה חלק מהתהליך? איך, מה חשבתם לכם? שזה נורמלי שהעולם מתנהג ככה? תעצמו רגע את העיניים, תזכרו רגע את העניין הזה, ותבינו שאנחנו באיזשהו תהליך, באיזשהו, אנחנו שלב בדרך של משהו מאוד מאוד גדול שם, כי השמיים התפנו, ענני שמר יכולים להטיס אותנו עכשיו, אפילו בלי להתעקע בשום מטוס בדרך, וכולם מוכנים לחזור, והברכה, שהתפילה שהתפללנו, כשברחנו את חודש ניסן, אנחנו מברכים כל חודש, אבל עוד פעם, זה מדהים, ויקבץ נדחנו מרבן גם פונת הארץ, אנחנו אומרים את זה תמיד, וזה פשוט קורה, זה פשוט קורה, כי גם עדיין בתחום שלי, אתה רואה את המטוסים שיוצאים ריקים, כדי להחזיר אנשים לארץ, בפורמט כלכלי.
ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם קוממיות. ממש אנחנו רואים מה שקורה, ובכל זאת בוא נסיים, אחרי כל השיחה האופטימית הזאת, תן לנו איזה משהו קטן שאתה הולך לעשות השנה, בבית שלך, בליל הסדר הגרעיני, עם האישה והילדים.
זו מסורת כבר מאבא, אבא שלי זיכרונו לברכה, הוא נפטר כשאני הייתי בגיל מאוד צעיר, הייתי בן 16, אז אני יודע, כולם אומרים לי שאני אופטימי מדי וכל הזמן מחייך, לא שלא קורים דברים, אבל זה אותו כוח האמונה, זה ליל סדר עם אבא שלי כבר לא הייתי הרבה מאוד שנים, אבל אבא היה שם לידו, היה לו עוד כיסא לידו, ועל הכיסא הזה היה ארגז גדול מאוד, לא קטן, ארגז גדול עם מלא הפתעות בפנים, מלא הפתעות בפנים, אנחנו כולנו ידענו שאבא הולך לחנויות לפני פסח וממלא את הקופסה, וזו הקופסה של פסח, עוטפים אותה יפה ככה עם נייר, שזה לא יהיה סתם חום, וזה יושב שם, וזה מפעיל את הילדים במהלך כל הלילה. עכשיו, הילדים כבר שואלים אותי השנה, אבל רגע, אין חנויות, עם מה אתה הולך למלא את הארגז שלך? אמרה, תדאגו, הארגז יהיה מלא 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 בדברים. אז אנחנו נשב בני המשפחה, ואנחנו נשב עם עוד כיסא, עם כיסא לאליהו וכיסא לארגז, שזה בעצם אותה קופסה עם כל ההפתעות בפנים, שמחים לנו את כל הלילה, את כל מה שאנחנו עוברים בלילה הזה של ליל הסדר, ואין ספק, בכל בית בעולם כולם ירגישו את זה בצורה נפלאה וחזקה, הרבה יותר השנה, הרבה מאוד פסקאות, אבל גם הרב מונק, צריך לדעת איפה לכוון בהגדה. שנה שעברה, ישבו להם יהודים בבתי מלון באוסטריה ובשוויץ ובאיטליה, הרימו גביע של יין ואמרו לשנה הבאה בירושלים. קיבלתם. אולי השנה, השת העבדי, לשנה הבאה בני חורין. בואו נחשוב על איפה לכוון, איפה תעצמו את העיניים.
הלוואי, תשמע, אנחנו רואים שבאמת דברים קורים. אפרים כמיסר המתוק מדבש כרגיל.
הרב מונק המרגיע הלאומי, כרגיל.
תודה לך על השיחה הזאת, ואני מאחל לך, לכל בני משפחתך ולכל עם ישראל, שיהיה לנו פסח כשר ושמח במיוחד.
תן לי לסיים כמו חבניק הרב מונק.
ונזכה לראות פני משיח צדקנו.
אז זהו, מחר, אם תוכל בבקשה בדרך לבית המקדש, או לפני פסח, תאסוף אותי על הדרך.
בעזרת השם, בכיף גדול.
כל טוב, פסח כשר ושמח.
תודה.
מה נשתנו הלילה הזה? מכל הלילה.
מאזינים יקרים, סיימנו את השעה השנייה. אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, בעזרת השם, שווים לשעה השלישית והאחרונה לעושים סדר.
עכשיו איתכם, עושים סדר עם הרב אריה מונק.